שלום חברים, כאן דני בית אור, ותודה שאתם מקשיבים לעוד פרק על השקעות נדל"ן בארצות הברית. לפני שניכנס לפרק, שני דברים חשובים. הראשון הוא שאני רוצה להזמין אתכם לוובינר, זום מיטינג, שבעברית, שיתקיים בשני תאריכים סמוכים. אחד ביום חמישי, ה-11 באפריל, בשעה 6 בערב, שעון קליפורניה, השני ביום שישי למחרת, ה-12 באפריל, בשעה 12 בצהריים. זו הזדמנות ללמוד ולהבין קצת יותר על השקעות נדלן בארצות הברית, זה יהיה בעברית, זה מכוון בעיקר מעבר לדוברי עברית, לאנשים שחיים בארצות הברית, כלומר ישראלים שחיים בארצות הברית, אבל גם יהיה רלוונטי עבור אנשים שחיים בישראל, מחוץ לארצות הברית. אז אני אשמח אם תצטרפו, למי שלא יכול בשעות האלו, וזה לא נוח לו, עולה, מוזמנים להירשם בכל מקרה, אנחנו נשלח את ההקלטה לאחר האירוע למי שנרשם. פרטים על ההרשמה ופרטים על התוכן כמובן נמצאים בתיאור הפרק הנוכחי של הפודקאסט. הדבר השני שאני רוצה לציין, הפרק היום הוא מאוד, הייתי אומר, טכני. נכנס לניואנסים שקשורים לאיזשהו הסכם פשרה שהתבצע שבוע שעבר בין משרד המשפטים האמריקאי לארגון סוכני הנדל"ן. זה אולי יכול להיות קצת משעמם למי שלא ממש אוהב את הניואנסים הקטנים של דקויות שקשורות לנדל"ן, אבל למי שכן מעניין אותו, זה בהחלט משהו מאוד מאוד גדול בענף הנדל"ן שקורה מבפנים. אז העזרה, יכול להיות שהפרק יהיה לא מאוד מרתק להרבה אנשים, אבל למי שאוהב את הניואנסים, זה דבר מאוד מאוד גדול, או דבר גדול שקורה בענף הנדל"ן, בימים אלו, זה עדיין לא הסתיים, בארצות הברית. כרגיל, תודה על ההקשבה, תודה על ההזנה, ותהנו מהפרק. להתראות. ביום שישי, ה-15 למרץ 2024, התקבלה החלטה, פשרה, בין משרד המשפטים האמריקאי לארגון סוכני הנדל"ן בארצות הברית. ההחלטה שהתקבלה, שעדיין לא הכל לגמרי יצא, או לא הכל לגמרי סגור, ועוד צריכה אפילו ברגעים אלו, עוד עדיין מחכה לאישור של בית המשפט, זאת אומרת, זה עוד לא תקף עד הסוף, בגדול אומרת שכל הנושא של עמלות הסוכנים, הייתי אומר, חייבים הוא אפילו אולי לחדד את זה, עמלת הסוכן של מייצג את הקונה, היא לא באמת פתוחה לתחרות. זאת אומרת, יש פה עניין של מונופוליזם ואי תחרות. בשביל להבין מה זה אומר, בוא ניקח רגע כמה צעדים לאחור. למי שזה מעניין להבין את הנואנסים האלו, לי זה חשוב להבין, חשוב לדעת, חשוב לשתף. זה דווקא, אתה אומר, מרתק. ואחרי זה גם אני אגיד בסוף מה אני חושב שיכול לצאת מהסיטואציה הזאת. בארצות הברית מקובל, כבר המון 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 שנים, אני חושב שלפחות למעלה משני עשורים, אפילו שלושה, אולי אפילו יותר, שעמלת העסקה בעסקת נדל"ן היא 6%, ובדרך כלל היא משולמת מהצד של המוכר. מה הכוונה? המוכר, מכך זה פשוט, אם יש לנו 6% עמלה, המוכר מוכר בית ב-$100,000, $100,000, מ-6% של על $100,000, זה $6,000, ומתוך ה-$6,000 מקובל ש-3,000 הולכים לסוכן שמייצג את המוכר, ו-3,000 הולכים לסוכן שמייצג את הקונה. זה נכון שעם השנים הנושא הזה היה גם שחיקה קצת, וראינו יותר בשנים האחרונות, נתקלנו יותר, מה שלא היה אפילו עד לפני איזה 5 שנים או פחות, ב-5%, 5.5% וכדומה, וכמובן יש מקרים ספציפיים וניואנסים ספציפיים. זאת אומרת, אני כקונה, כשאני בא לקנות נכס, נושא העמלה לא ממש מעניין אותי, מעניין אותי, אבל לא ממש מטריד אותי, כי בסופו של דבר, איזה מחיר שאני לא אשלם, המוכר הולך לקבל 6% או 5% פחות, ינקו מהכסף של המוכר, וזה הולך לשלם את העמלות. ככה היה, ועדיין מקובל בימים אלו. ההחלטה הזאת, הפשרה הזאת שהתקבלה בין משרד המשפטים ל-NAR, National Association of Realtors, בעצם אומרת שהלכה למעשה, לקונים אין פה בעצם יכולת להתמקח. זאת אומרת, אני כקונה, אני לא מכתיב ואין לי יכולת להתמקח או אין לי יכולת להחליט מה הולך להיות עמלה, ומי שמחליט בעצם זה, אפשר להגיד, המוכר, אולי הסוכן של המוכר, וזה נסגר ביניהם, וזה פוגע בתחרות. האמת, אני מסכים. זה מפריע לי כבר הרבה מאוד שנים ששתי העמלות הם בצורה הזאת. תכף אנחנו נרחיב על זה. מה המשמעות? מה שהוחלט, ועכשיו השאלה אם זה באמת יתקבל ההחלטה ויאושר ההחלטה ואיך המערכת הענקית הזאת תגיב על זה, אבל מה שזה אומר בעצם, שהוחלט שה-MLS, מערכת המידע, מערכת הנכסים או פרסום הנכסים הראשית, לא תוכל לכתוב או לא תוכל לפרסם כמה עמלה המוכר משלם לסוכן של הקונה, ובעצם מזכיר או אומר לאוכלוסייה, לצרכנים האמריקאים, אני לא מדבר עכשיו על דווקא משקיעים, אלא באופן כללי על קוני בתים, באשר מי שהם, זכותכם להתמקח עם הסוכן שלכם, קרי הסוכן של הקונה, על העמלה. אוקיי? זה ההחלטה, וחייב לציין שנשמע שהרבה מאוד אנשים שמייצגים את הסוכנים של האנשים שחיים בצד של הסוכן של הקונה, אוקיי? הגיבו לא טוב לזה, נורא מפחדים, הם מפחדים על הפרנסה שלהם. אני לא חושב שבצדק, אבל הם מפחדים. למי שלא ממש מבין את הנואנסים, בארצות הברית סוכן יכול להיות מקובל שסוכן הוא או מייצג את הקונה וסוכן אחר מייצג את המוכר או להפך. אני כסוכן, אם אני הולך לעסקה, חוקית מותר לי לייצג את שניהם. חוקית זה נקרא סוכן כפול, כמה שזה מצחיק, סוכן כפול, חייב הרבה מאוד דיסקלוז'ר, זה עסקאות שבדרך כלל לא רואים. בדרך כלל סוכנים הולכים או לייצג את המוכר או לייצג את הקונה, ובעצם יש לנו שני סוכנים. ויצא שעם השנים אנשים פשוט כסוכנים התמקצעו או הבינו או הרגישו יותר בנוח להיות בקבוצה אחת מן השניים. זאת אומרת, יש סוכנים שהם רק או כמעט אך ורק מתמקדים בלהיות סוכנים של הקונה, ויש קבוצה שנייה שמתמקדים כמעט או אך ורק להיות סוכנים של המוכר, וכמובן כל אחד מהם יכול להיות גם וגם, זה לא שהם חייבים להיות כאן או כאן. אני לא אדבר רגע על סוכן כפול, זה מישהו שמייצג את שני הצדדים, זה מורכב, אז נשים את זה רגע בצד, אבל מקובל מאוד להבדיל אני חושב מישראל, שיש שני סוכנים, יש מוכר, יש קונה, יש סוכן של מוכר, סוכן של קונה, כדי בעצם לנסות לנווט ולוודא שכל העסקה נעשית בצורה טובה, הגונה, ישרה, ושלא מתפקששים דברים. מה שקרה בהחלטה הזאת, בעצם אומרים, יש פה מסר שאומר לסוכנים שמייצגים קונים בעסקה, אתם לא יותר זכאים אוטומטית לקבל 3% או 2.5% או 2% או מה שזה לא יהיה, ואסור לצד של המוכר לפרסם כמה עמלה יש. במילים אחרות, הנושא של העמלה בצורה כזו או אחרת צריך משהו להיסגר, כל מקרה לגופו, בין לקוח לסוכן שלו, בין קונה לסוכן שלו, שזה בסך הכל הגיוני, זה לא הגיוני. מה שפשוט לא התנהל עד היום, לא התנהל דיון כזה, או כמעט ולא התנהל דיון כזה, הייתי אומר, ברוב המקרים. עכשיו, מה זה הולך לעשות? קודם כל זה הכניס את הרבה מאוד אנשים שמזוהים מהקבוצה של הסוכנים של הקונים ללחץ. ההכנסה שלהם לא מובטחת. ובצדק, ההכנסה שלכם לא מובטחת, אתם צריכים לתת שירות, אתם צריכים לנהל דיון עם, עם הלקוח שלכם, האם מגיע לו אחוז, אחוז וחצי, מגיע לכם אחוז, אחוז וחצי, שניים, אולי 8% רק לכם. עכשיו אני רוצה לתת לכם איזשהו ככה סיפור קטן, או להגיד על זה, ככה להיכנס לטון האישי של איך שאני רואה את הדברים. אז אני 20 שנה מתעסק בעיקר בקניות של נכסים, אבל גם לא מעט במחירות. ויצא לי לעבוד עם הרבה מאוד סוכנים בכל מיני capacities לאורך השנים. באופן אישי, מאוד הרגיז אותי, מאוד מרגיז אותי עדיין, מקומם אותי. ניסיתי לעשות בעולם הקטן שלי לשחק עם זה, אבל זה תמיד התקבל בהתנגדות, כמאוד אופייני לתרבות האמריקאית, שלא כך אוהבת שינויים. ניסיתי לשנות, ניסיתי ליצור נוסחאות אחרות לעמלה. אתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, היה לי מגרש באזור סן אנטוניו, ואני הבנתי כדי שאם אני רוצה למכור אותו מהר, אני צריך סוכן שיודע לעבוד, סוכנת שיודעת לעבוד עם מגרשים, ובשביל לעודד אותה כדי למכור את זה יותר מהר, אני הצעתי לה עמלה גבוהה יותר מ-6%. אני חושב שהצעתי לה 7% ואפילו 8%, ואפילו היה מצב שהצעתי לה 9%. למה? כי רק רציתי להתקדם ולהיפטר מהנכס הזה, והתאים לי כדי לעודד אותה, על מנת שהיא תהיה highly motivated למכור את זה. ולכן אני כמוכר, זה בא ממני, הצעתי לה, היא אמרה לי 6%, אני לוקחת, ואני אמרתי לה, אני רוצה לתת לך 7%, ועכשיו אני רוצה להראות לך איך אפשר אפילו להגיע ל-8, ובמקרה מסוים אפילו 9. היא לא התנגדה, היא הבינה בדיוק. סיפור אחר, אני מכרתי לפני כמה שנים בית שלי, באזור בפלורידה, איפשהו בפלורידה, בית במחיר מחירה, אני חושב, היה באזור 550,000 דולר, והלכתי מצאתי, ראיינתי, מצאתי איזה סוכן שמכיר את האזור, זה אזור כזה קצת כפרי, זה לא אורבני קלאסי, זה מגרשים גדולים, זה אזור טיפה חריג בנוף של מה שאנחנו בדרך כלל עובדים כמשקיעים, ויש לו איזשהו אופי מיוחד, ולכן מאוד חשוב למצוא אנשים שמכירים את האזור הזה, שיודעים למכור אותו כמו שצריך, כי יש לו דקויות נקרא לזה. לא שום דבר מסובך, אבל עדיין צריך להכיר את כל מיני דקויות של האזור הזה ומה מאפיין אותו, כדי לעזור לאנשים להבין, למי שלא מכיר, לשווק את הבית ולהסביר. מצאתי סוכן שפועל באזור, שמכיר את האזור, נשמע בחור צעיר ואנרגטי ומבין עניין, ובאמת מבחינה התנהלות שיווקית מעולה. אבל לפני שחתמנו, אמרתי לו, יש לי הצעה בשבילך. אתה רוצה 6%, אנחנו אולי נסכים פה אפילו בצורה היבשה על 5.5% או 5%, כי זה בית טיפה יותר יקר. אבל לפני שאנחנו מסכימים על זה, האם אתה, יש מצב שאתה פתוח להרוויח יותר? הוא אומר לי, כן. מה חשבת? לא, תראה. בוא את העמלה שלך, בוא עזוב רגע את העמלה של הקונה. אמרתי, זה נשאיר בצד. את העמלה שלך, בוא נוריד את הבייסליין ל-2%. בסדר? 2%. אבל, אם אתה תמכור את הבית במשך מסוים, זאת אומרת, נגיד תוך חודשיים, אני לא זוכר בדיוק מה היה המשך שדיברנו עליו אז, או אתה, הפרדתי בין הדברים, תמכור אותו מעל מחיר מסוים, אני מוכן לתת לך אפילו יותר מ-4%. זאת אומרת, אתה יכול לעשות פה לא את הסטנדרט, אלא מעבר. יש לך פה הזדמנות, אפילו ל-4.5 הגעתי איתו, אם הוא מצליח טוב בשני הדברים, ל-4.5 בשבילו. לא 4.5 כל העמלה, אלא 4.5. זה אומר שכל העמלה כולה הייתה בטח 7.5%, משהו כזה. והוא אמר, באמת אמר לי, תן לי לחשוב על זה, וזה היה, תן לי לחשוב על זה מאוד מנומס, חזר עליי ואמר לי, לא, זה לא מתאים, ושאלתי אותו, למה? כי אנחנו לא עובדים ככה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, זה שההחלטה הזאת יוצרת פה הזדמנות לשנות קצת סדרי עולם, וגם לאפשר פה כללי משחק קצת אחרים. מה הכוונה? אני אתן לכם דוגמה איך אני מסתכל על זה,
שזה מקומם אותי לאורך השנים. כשאני עובד עם, באזור קליפורניה, איפה שאני גר, וסוכן שאני מכיר פה, מוכר בתים, והוא בחור, אחד הטובים שראיתי, שפגשתי, באמת אחד הטובים. וכשהוא מוכר בית של 2 מיליון, של 3 מיליון, של 4 מיליון, של 1.5 מיליון, הוא מקבל אחוזים שבדולרים פשוטים, גם מה שנשאר לו, גם אם הוא נותן הנחה, מספרים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, לדעתי, אין באמת קורלציה בין המאמץ ולכמה הוא מרוויח. זה לא שאני רוצה להגיד שהוא לא צריך להרוויח, אני בהחלט רוצה שהוא ירוויח על העבודה שלו, אבל יש איזשהו דיספרופורציה בין המאמץ לתגמול. באופן דומה, אותו בן אדם, אותו סוכן טוב שאני עובד איתו, נגיד באזור קנזס, והוא מוכר עכשיו בית של 300 או 350 אלף דולר, ומקבל עמלה, שאיתה יש לפי דעתי קורלציה בדולרית לבין הסכום, האם הסוכן בקליפורניה עובד יותר קשה, בגלל שזה בית יותר יקר, או פחות קשה, או הסוכן בקנזס עובד יותר קשה, או פחות קשה, או פחות שעות, או יותר שעות? אני לא חושב. אני כמובן לא מדבר על סוכנים לא טובים, ואני לא מדבר על מקרים מיוחדים, אני רק מדבר על הסוג של נורמה. זאת אומרת, יש פה משהו שלא כך עובד. נכון, מסכים שבאמת הנכסים בקליפורניה יותר עיקריים, ובאחוז זה מסתדר יותר. נהדר, מבין. קיבלתי. אבל עדיין יש איזו דיספרופורציה. דרך אגב, יש גם דיספרופורציה הפוכה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוכנים שלא רוצים לגעת בבית של נגיד 100 אלף דולר, או אפילו פחות, כי הם מבינים שהעמלה שתהיה, שהם יקבלו היא קטנה, ויש הרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד התעסקות, והעמלה קטנה, אז הם מעדיפים שבכלל לא להתעסק עם זה, או שחלקם כבר למדו עם השנים ללכת לקונה ולהגיד לו, תראה, נכון שמקובל 6% ואנחנו נקבל מתוך זה 3%, אבל אם אנחנו קונים בית של 60 אלף דולר, אני מצטער מאוד, יש לי יותר מדי עבודה, ויש לי הרבה יותר מתעסקות, וזה גם הבתים שהרבה יותר, לפעמים יותר דורשים עוד יותר, יכול להיות שיש אפילו יותר עבודה על בית של 60 או 80 אלף דולר מבחינת המאמץ, מול בית של 300 אלף דולר, מאוד יכול להיות. ואז אנחנו מוכנים לעבוד איתך בתנאי שהעמלה המינימלית שלנו היא נגיד 4,000 דולר, ואז אם אני מקבל 2,500 מהטרנזקציה, אתה צריך להשלים לי 1,500 דולר מעבר, ואני תמיד, לדעתי, אם הסוכן שווה את זה, וזה המפתח פה לכל הסיפור, זה אם הסוכן שווה הvalue של הסוכן בטרנזקציה, אז בהחלט, דרך אגב, לא שאני גם חושב שזה נכון, אני גם שילמתי, כי זה באמת התאים. אוקיי? אז מהבחינה הזאת יש בדיוק את המצב ההפוך, שאולי סוכנים יגידו, וואלה, יש פה בתים שאני לא הייתי מתעסק איתם, אבל עכשיו השוק פתח בעיניי את האפשרות לקבל עמלה ישירה מהקונה, ולנהל איתו את הדיון הזה, ולא להפסיד את ההזדמנות עבור קונים שלי, בגלל שאני לא יכול לתמחר את העמלה פנימה. עכשיו, זה לא שאסור היה לתמחר את העמלה פנימה מקודם, מותר היה, אבל נוצרה פה התנהלות, שקונים, לא כולם, לא תמיד הבינו את ה-value של הסוכן. דרך אגב, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שסוכן לא באמת מייצר ערך מוסף ללקוח שלו, שאני ממש לא מסכים עם זה, אבל זה תפיסה לפעמים של אנשים שחושבים שהסוכנים לא עושים כלום או עושים מעט מאוד. בכל מקרה, הסוכן, עכשיו נוצרה פה הזדמנות שסוכן וקונה לקוח יכולים לנהל דיון, ואפשר, בעצם נתנו לגיטימציה לדבר הזה לקרות. עכשיו בואו נראה מה הולך לקרות. א', אני לא יודע. ב', יש פה הרבה מאוד כוחות שוק שעוד לא סגורים, כי זה צריך לקבור אישור, וגם לא כל התביעה הזאת היא לא כולה הסתיימה עדיין. יש פה עוד שחקנים גדולים בשוק שלא נמצאים בסטלמנט הזה. אז קודם כל אני לא יודע עד 100%, אבל אני מסתכל על מה שקורה ואומר, מעניין, הזדמנות, אנחנו יכולים לייצר פה שיח שלא היה קודם, בין לקוח לסוכן שלו, ואני מאוד מאמין שאם לקוח ואם לקוח מבין את הערך שנותן הסוכן, הוא ידע להבין האם הערך הזה שווה לו סכום מסוים או עוד סכום מסוים או משהו או לא, ולפי זה זה יוכל להיקבע. זאת אומרת, מה שקורה, מה שאני חושב שקורה בשנים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות, כמו שקורה בהרבה תחומים שבהם יש סוכנים, ולאט לאט אנחנו רואים שאו שהם נעלמו, או שהם עבודתם משתנה, כמו תחום הביטוח, שהם עוד לא נעלמו, אבל אנחנו רואים שיש שינוי, תחום התיירות או הנסיעות, שהסוכנים כמעט נעלמו לגמרי, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי שינוי, עוד מעט אפילו הסוכן כנציג בבנק, גם כן הרי הולך ונעלם כנציג הבנק. סוכני משכנתאות, דרך אגב, עדיין נדרשים, אבל לפי דעתי גם הם ייעלמו בסופו של דבר, או תפקידם ישונה או יפחת. אבל בכל מקרה, אם יהיה לאותו נציג ערך עבור אותו לקוח, והוא יוכל לעזור לו לנווט את ניואנסים ודקויות ואתגרים וכדומה של העסקה, של כל עסקה, אותו לקוח פשוט יבין את הערך ויהיה מוכן לשלם. בעולם שלנו, של משקיע נדלן, אנחנו פשוט מוסיפים את זה כערך מספרי ואומרים, רגע, אני שווה לי, בשביל לקבל את העסקה הזאת, איזשהו סכום לעסקה שהולכת להיות העמלה של הסוכן, כי העסקה טובה או לא שווה לי, או שאני אגיד לסוכן, תקשיב ידידי, אני לחוץ פה על המספרים, אני כן רוצה לעשות את העסקה, אבל אני מנסה לראות מאיפה אני מגרד פה כמה אלפי דולרים, בוא תראה מה אתה יכול איך אתה יכול לעזור לי, ואז הסוכן יחליט, שווה לי, לא שווה לי. לכן הולך להיות פה קצת דינמיקה שונה, שהולכת לשנות קצת את, לא את חוקי המשחק, את כוחות המשחק, וזה בסך הכל נכון ובריא, ואני חושב שיש מקומות שאנחנו נראה סוכנים שלא עושים עבודה טובה ולא יצליחו להבין את להראות את הערך שלהם, כמה הם טובים ללקוח, והם אולי ייצאו מהמערכת הזאת. סוכנים טובים שאפילו יגיד, אני מצטער, אני גם מאוד עסוק, יש לי ערך אדיר ללקוחות שלי שלא יהיה לך קשה לקבל במקום אחר, ואז הערך שלי אולי יעלה ופתאום אני אוכל לקבל 4% אולי, ולא 3% כמו מקודם, גם זה יקרה, ולכן ייווצר פה דינמיקה חדשה, וגם דרך אגב זה יחזור עוד פעם לאותו, יהיה לזה איזשהו קשר למחיר. בית מאוד מאוד יקר, סביר להניח שהעמלה כאחוז תהיה נמוכה, וכערך מוחלט תהיה סבירה, ובית זול בדיוק להפך. אז לסיכום, אנחנו אמנם לא יודעים לאן הדברים בדיוק הולכים, ורק ביולי אמורים להתחיל לחלחל דברים פנימה מבחינת החלטות, ויש לנו פה עוד כמה חודשים לא הרבה של דיונים, ונתחיל לראות איזה כללי משחק חדשים מתקיימים אם בכלל. העולם הזה של עמלות, יש לו עמלות בתחום של נדלן למגורים, יש לו יקום מקביל, ששם הדברים כבר מתנהלים בצורה אחרת ומקובל בצורה אחרת, זה העולם של הנדלן המסחרי. בעולם של הנדלן המסחרי בארצות הברית, אין דבר כזה, עמלות קבועות מראש, עמלות זה עניין של מסע ומתן בין לקוח לסוכן שלו, כל צד והסוכן שלו, ולכן כבר יש יקום שפועל, ואני מאמין שחלק מאוד גדול ממה שיקרה, ילך לעולם המסחרי, כי הוא עולם קרוב, הוא עולם דומה, יש לו כבר כללי משחק שהתנסו, ואז הוא, אני מאמין שחלק גדול ממה שיקרה יגיע או יועתק בצורה כזו או אחרת מהעולם המסחרי. וכן, אני גם חושב שהולכים להיות פה מודלים חדשים. לדוגמה, אני כסוכן של הקונה יגיד לך, תראה, אני לוקח בין נגיד 2.5%, אבל עם מינימום של 3,000 ומקסימום של 8,000 לצורך העניין, אוקיי? או מה שזה לא יהיה. ואז ייווצר פה איזשהו מודל קצת יותר מתוחכם, שבעצם עוזר, בונה את העמלה הזאת לתוך העסקה בצורה כזאת או אחרת, והכי הכי חשוב, אם סוכן לא יכול להסביר את הנחיצות שלו, אני לא מדבר על נחיצות התפקיד של הסוכן, אני מדבר על הנחיצות של הבן אדם הספציפי בסיטואציה הספציפית כדי לעזור ללקוח שלו, אם הוא לא יודע להסביר את זה טוב או לא מצליח להבין את הערך המוסף של מה, איפה הוא משלים, איך הוא עוזר ללקוח שלו, יהיה לו קשה להצדיק את ההכנסה שלו. תודה על ההקשבה. דרך אגב, תבדקו את התיאור של הפרק, יש שם פרטים איך להצטרף לוובינר הקרוב שלנו בעברית, שבעיקר מתאים, הוא בעיקר מכוון לתושבי ארצות הברית, בעברית לישראלים, זאת אומרת ישראלים בארצות הברית, אבל גם ישראלים מישראל מוזמנים להשתתף. תודה, אשמח לשמוע את התגובות שלכם לפרק, להתראות.